רבי נחמן מברסלב, ידוע שהנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא נסע לארץ ישראל. זה לא היה דבר פשוט, הוא פעל בזה תיקונים מאוד גדולים. כשהוא חזר מארץ ישראל, ורבי נתן אחר כך גילה שאיזה סודות ואיזה תיקונים עצומים שכל הגאולה תלויה בזה, בנסיעה של רבנו לארץ ישראל. כשהוא חזר מארץ ישראל והוא רצה להגיד מה המדרגה הרוחנית שהוא קיבל, מה הוא אמר? הוא אמר כך, הוא אמר אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה המדרגה שרבנו זכה להשיג בארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה בבחינת המדרגה הזאת לקבל את הכל באהבה ובשמחה. כמובן צריך לעבוד על זה הרבה שנים. וזה נקרא איש גמזו לטובה. זה העבודה של נחום איש גמזו. שגם שמצערים אותנו וכן הלאה. אבל זה מדרגה אחת. אבל באמת יש מדרגה יותר גבוהה. זה מה שקודם אמרנו. המדרגה השלמה אותה יגלה משיח צדקנו, זה גם שאדם נכשל ועשה טעויות, וכתוצאה מהטעויות שלו קרו דברים מאוד לא טובים. ובאמת, אם הרבה פעמים אולי צריך לתקן. אדם עשה טעות, אז הוא צריך לעשות איזה תשובה, אולי הוא צריך לתקן, וכן הלאה. אבל, אף על פי שאתה צריך לתקן, תדע לך, גם זו לטובה. גם מה שנכשלת ונפלת וגרם מזה קלקול, גם זו לטובה. את ההשגה הזאת, זה ההשגה השלמה ביותר. זה משיח צדקנו יגלה לנו את הדבר הזה, שגם אם אדם עשה טעויות ונכשל ונפל, נחום איש גמזו, זה מה שהרב ברלנד אמר, שאם נחום איש גמזו על מותו של העני היה אומר, אם היה אומר שגם זו לטובה, אז נחום איש גמזו היה מקבל את הנשמה של המשיח. אני לא יודע, הוא יכול להיות שאולי גואל את העולם, כי צדיק יכול לקבל את הנשמה של המשיח, ועוד לא הגיע זמן הגאולה. אבל כל המדרגה של נחום איש גמזו זה היה הבחינה הזאת, להגיע למקום הזה. ולכן, כשנחום איש גמזו לקח את זה לליבו, והאשים את עצמו בדבר הזה, אז הוא קיבל על עצמו, הוא האשים את עצמו. אז הוא, לפי המקום הרוחני הגבוה שלו, ירגיש שהוא צריך לקבל כאלה איסורים. ודאי שזה לא שייך לנו לקבל כאלה איסורים על כזה דבר, אבל נחום איש גמזו לפי המקום שלו, ככה הוא הרגיש. אבל פה מתעוררת שאלה. אם העבודה של נחום איש גמזו כל ימי חייו הייתה לראות שהכל לטובה, הכל לטובה, והיה לו את הניסיון הזה עם העני. ואנחנו מסבירים שבאמת הוא היה צריך גם להגיד על זה כל הגמזו לטובה. אז בואו נחשוב בדעתנו. הוא לא ידע את הסוד הזה. הוא לא ידע שהוא צריך להגיד גם על זה הגמזו לטובה. נחום איש גמזו ידע שזה עבודת חייו. הוא ראה שכל חייו הוא לומד את העניין הזה ומתאמץ בזה. אז שהוא הגיע לו הניסיון של העני, הוא לא יכל לדעת ולהבין, להגיד גם זו לטובה. אז צריך לדעת שאנחנו משגם זו ידע את זה. הוא ידע את זה. אם הוא ידע את זה, למה הוא לא התנהג ככה? מה הסיבה שלו? אז למה הוא לא אמר גם זו לטובה? תעשה ריקוד. תגיד גם זו לטובה. אולי, לא, אולי זה לא מתאים לרקוד לפני העני. כמו שאתה כל ימי את העבודה הזאת. אבל פה כדי להבין מדוע אנחנו משגם זו לא אמר על גמזו לטובה, צריך לדעת דבר, מסתתר בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הדבר הזה מסתתר נקודה מאוד עמוקה. אנחנו נספר סיפור שכתוב במקום אחר בגמרא. הגמרא מספרת על אחד החכמים שקראו לו מרוקבה, והוא מספר, אומר, אני, אתם יודעים מי אני? אני חומץ בן יין. אומרת הגמרא, למה מרוקבה אומר שהוא חומץ בן יין? אבא של מרוקבה היה שומר 24 שעות בין בשר לחלב. היה אוכל בשר, 24 שעות אחרי זה הוא לא היה אוכל חלב. זה לא הלכה, זה חומרה שהוא קיבל על עצמו. אומר מרוקבה, אני שומר רק 6 שעות, כמו שההלכה אומרת. לכן אני נקרא חומץ בן יין. והכוונה, אני לא במדרגה הגבוהה שאבא שלי היה. ככה מספרת הגמרא. שואל אחד המפרשים שאלה. הרב דסלר שואל שאלה. מרוקבה היה תנא. תנאים היו אנשים מאוד גדולים. מה הבעיה למר עוקבה לשמור 24 שעות בין בשר וחלב? מה חסר? חסר מאכלים? מר עוקבה יש לו מספיק מאכלים לאכול, גם אם 24 שעות הוא לא יאכל חלב. מה הבעיה? מסביר הרב דסלר, אומר נקודה מאוד עמוקה. כל מה שהחכמים הגדולים, התנאים היו עושים, הם היו בודקים האם בלב זה באמת מאיר להם אור של קרבת השם. הם לא היו עושים, אנחנו עושים מעשים בחיצוניות, אבל הם היו במדרגה שנקראת מדרגת הלב. מרוקבה אומר, אני יכול לשמור 24 שעות, אבל אני לא ארגיש מזה אור של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז אם כך, זה לא אמיתי בשבילי לעשות את הדבר הזה. ככה מסביר הרב דסלר. נחום איש גמזו ידע שעל מות העני, המדרגה השלמה ביותר זה להגיד גמזו לטובה. אבל הוא הרגיש שהוא עדיין לא שלם בנקודה הזאת בלב. הלב שלו לא שלם עם זה. שהוא יכל להגיד גמזו לטובה, אבל הוא לא נמצא באמת במקום הזה של להגיד גמזו לטובה. הוא כבר ראה שהוא לא שלם בנקודה הזאת. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אם אני לא שלם בנקודה הזאת, אז אני יודע שעוד עוד כמה דורות יהיה כתוב סיפור שנקרא מעשה משיבת הקפצנים. ומעשה משיבת הקפצנים זה הסיפור של הצדיקים השלמים. הבטלר, הקפצן העיוור, הקפצן בלי הידיים, קפצן בלי רגליים, שזה הכל סוד של הצדיקים שהם בחירת משיח. אמר להם, אמר לקדוש ברוך הוא, אני רואה כדי להגיע למדרגה הזאת, שאני רואה שהכל דבר ודבר, הכל לטובה, אני חייב להיות הקפצן העיוור, אני חייב להיות הקפצן בלי הידיים, אני חייב להיות הקפצן בלי הרגליים. לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי את כל האיסורים שבעולם, ובלבד שאני אזכה להגיע למדרגה הזאת. עד היכן, הגמרא אומרת, אמר, העיניים שלא יראו, אני רוצה להיות הקפצן העיוור, אני רוצה לראות אותך כל כך בבהירות, העיניים שלי עוד רואות את העולם הזה, קח ממני את הראייה, כי אני רוצה רק לראות אותך. הידיים שלי עוד קשורות לעולם הזה, תיקח את זה, אני רוצה להיות הקפצן בלי הידיים, קפצן בלי הרגליים. ולא, אומרת הגמרא, ולא התקררה דעתו, הכוונה שהוא הרגיש, עדיין חסר לו משהו. עד שביקש שכל גופו יהיה מלא שכין. מי זה? מי זה הצדיק הזה שכל גופו מלא שכין? אומרת הגמרא, משיח צדקנו. יושב בפתחה של רומי, מבין המצוראים, מחליף כל היום תחבושות, כל מיני תחבושות. אז נחום איש גמזו ידע שהוא צריך להגיע למדרגה הזאת. לכן נחום איש גמזו ביקש, תעביר עליי את כל האיסורים שבעולם, ובלבד שיגיע למדרגה הזאת. פה צריך לדעת שלבקש איסורים זה היה שייך לדור התנאים, זה לא שייך לדורות שלנו. התנאים היו במדרגה כזאת, היה להם כאלה כוחות נפש. הגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך על בנו של רבי שמעון בר יוחאי שביקש, על רבי יהודה הנשיא ועוד צדיקים שדרכם הייתה לבקש איסורים. למה הם ביקשו איסורים? מדוע הם ביקשו איסורים? מכיוון שהם ראו את האמת. במקום אחר הגמרא אומרת את זה. הם ראו את האמת, שעוברים איסורים על האדם, והוא מקבל את זה באהבה, האדם מתעלה מאוד מאוד ברוחניות. הוא מאוד מזדכך וזוכה על ידי זה להגיע לאמונה כזאת, עד שרואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. לראות כזאת היא אמונה. זה היה בתקופת התנאים. בתקופה שלנו, לנו אסור לבקש איסורים, וגם האמת שאנחנו גם לא צריכים, זה בין כל כך מגיע. כן, אולי איזה, עוד רגע אחד, אנחנו נגמור את הקטע הזה, יש פה כל קטע על הסיפור שנחום איש גמזו, זה הרבה פירושים, אנחנו מיד איזה. אז נעשה פה הפסקה, אפשר יהיה לשאול שאלה. אז נחום איש גמזו ביקש, הוא אמר, אני רוצה להיות הבטלר העיוור, בטלר בלי ידיים, בטלר בלי רגליים, ולא התקררה דעתו, כי הוא רצה, כי הוא ידע שהבחינה שלו זה להגיע להשגה של משיח צדקנו, של משיח בן דוד. לכן איש גמזו לטובה, כמו שאמרנו קודם. גימטריה המשיח בן דוד. כדי להגיע למדרגה הזאת, הוא ביקש את האיסורים של המשיח. כל גופו מלא שכין. זה הגמרא במקום אחרת אומרת שזה הבחינה של משיח בן דוד. מה ששייך לנו ללמוד מהקטע הזה, זה לדעת דבר מאוד גדול. ברגע שאנחנו לא רוצים איסורים, הפוך, אנחנו מבקשים שיהיה לנו הרחבות ולהמתיק את הדינים. אבל אם כבר דברים מגיעים ממילא, אם זה כבר מגיע ממילא, הגמרא אומרת, מזכים לאדם שלא בפניו, לא שואלים ושולחים לנו את הזכויות האלה, שבעזרת השם, אחרי השיעור יתבטל כל הצער, כל הדינים בעולם, יבוא משיח צדקנו, נלך לירושלים, כל זה אנחנו רק מספרים כזה סיפור, זה כבר לא יהיה כבר יותר, בעזרת השם. אז, אבל על כל פנים, כשמגיעים איסורים ודינים על האדם, אמנם זה באמת מאוד קשה, אבל צריך לדעת שברגע שאנחנו מקבלים את זה, בכל פנים משתדלים לקבל את זה. אנחנו רוצים, עושים את העבודה, לקבל את זה באהבה, בשמחה. אז אין לשער את גודל המעלה שהאדם זוכה לה בשעה שהוא מקבל את זה באהבה. התנאים ידעו, נחום איש גמזו רצה להגיע למדרגת משיח בן דוד, כי הוא ידע שזה השורש שלו. הוא ידע שזה זה, זה המקום שהוא צריך להגיע. זה מובא גם בספרים הקדושים. והוא ידע שהוא לא יכול להגיע למדרגה הזאת רק על ידי הבחינה הזאת. אז מה שאנחנו לומדים לעצמנו, אמנם זה מאוד מאוד קשה, וזה עבודה מאוד מאוד גדולה, אבל שזה קורה לנו כל מיני צער ומבזים אותנו וצמצומים וקשיים, צריך מאוד להשתדל, מאוד להתאמץ לקבל את זה באהבה ובשמחה. לפעמים קשה לאדם לקבל את זה באהבה. על כל פנים שיחשוב את זה. יגיד, אז אני הייתי רוצה לקבל את זה באהבה. אפילו שאדם אומר, הייתי רוצה לקבל את זה באהבה, זה כבר תיקון מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. כן, נכון, נכון. לא, אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק. זה נכון. אבל העניין, אתה צודק שזה מגיע לצד בהלכה. הגמרא אומרת, זה צד בהלכה. מברכים על הרע כשהם מברכים על הטובה. אבל אנחנו יותר רוצים לא לעמוד על צד ההלכה, אלא על העניין של העבודה הרוחנית שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בזה. שזה באמת הנושא הזה, זה אותו עניין, זה באמת אותו עניין. רק יש לזה צד הלכתי ויש לזה צד של עבודה יומיומית. שאנחנו צריכים לברך, הכוונה לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה, שאנחנו נדע שהרעה זה גם כן טובה. וזה היה אנחנו משגם זו. גם זו לטובה. שגם מה שנראה בעיניים שלנו. פעם, לפני הרבה שנים, אמרנו משל הדבר. משל הדבר הביאו איזה, עשו, הגיעו לאיזשהו שבט אפריקאי שלא יודע שום דבר, יש לזה עדיין שום דבר מהטכנולוגיה, מהתרבות, ולקחו שם מהשבט, בחרו שם איזה קושי אחד, שיבוא ויראה עיר מתקדמת. כשהוא הגיע לעיר, פעם ראשונה שהיה בעיר, פעם ראשונה הוא רואה מכוניות, הוא לא ידע שיש כאלה דברים. הוא כך התפעל ומסבירים לו כל דבר ודבר. בסוף הביקור אמרו לו, עכשיו אנחנו רוצים לקחת אותך לאחד מהשכלולים הכי גדולים של הטכנולוגיה והמדע. כבר הסבירו לו, יש טכנולוגיה. אמר, בסדר, לקחו אותו לביקור בבית חולים. אבל מה, בהתחלה לא הסבירו לו, אמרו לו, בוא תראה, ואחר כך נסביר לך. הוא התחיל להסתובב שם, הוא ראה דבר מאוד מוזר. הוא רואה אנשים שהולכים בחלוקים לבנים, ובאים, הוא רואה שם, יש כאלה ששוכבים עליהם איתם, מרגישים לא טוב. פתאום הוא רואה את אחד מהאנשים בחלוקים הלבנים, לוקח איזה מין מחט, מכניס לתוך הווריד של אחד האנשים החלשים האלה, המסכנים ששוכבים עליו איתה, ואומר, לא, לא פחות או לא יותר, שואב לו דם. עכשיו הוא אומר, מה, הוא השתגע? מה זה, איזה מין אכזריות זאת? מה הוא שואב לו דם? וממשיכים לטייל איתו. לקחו אותו למקום שעושים ניתוח. שיראה ניתוח, שיראה את השיא, אחד מהשיאים של ההתפתחות. מה הוא רואה? תופסים בן אדם מסכל, שרואים שהוא מרגיש לא טוב, מרדימים אותו, מתחילים לחתוך אותו עם סכין. הוא אמר, אתם תרבותיים? אנחנו בכפר שלנו לא מעיזים לעשות כאלה דברים אכזרים. בוא נתבונן. זה משל כמובן. מה הנמשל? אנחנו, שאנחנו רואים כאלה דברים, מה אנחנו? מודים לרופאים. אם הם עושים את עבודתם על כל פנים. אנחנו אומרים להם תודה. אנחנו מרגישים את החסד ואת איזה טובה הם עושים לנו. מדוע הוא ראה את זה כאכזריות? מה הסיבה שאותו קושי ראה את המעשה הזה כמעשה אכזרי? אם נתבונן בזה, מה הסיבה? כי הוא לא ידע למה הם עושים את זה. הוא לא ידע את מהות הדברים. אז ברגע שהוא לא ידע, הוא ראה את זה כאכזרי. ברגע שאנחנו כן יודעים, מה אנחנו רואים? שזה החסד הכי גדול. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת. הכל תלוי בדעת. מה שנראה לנו כאכזרי... מיד נתייחס לזה. קודם כל, הכל תלוי בדעת. עכשיו, מה שאתה אמרת, אמרת טענה נכונה מאוד. טענה נכונה. אוקיי, אז אנחנו קיבלנו, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואנחנו מקבלים שבאמת הכל לטובה. מקבלים את זה. אבל אתה שואל כזאת שאלה. בסדר, אז אני מבין, אני משיג שזה הכל לטובה. אבל מה קורה שברגע שיש לי צמצום, או צער, וזה לא רק אתה, זה כולנו, באותו רגע אנחנו בצער מאוד גדול. לא, רגע, זה עוד נושא. קודם כל אנחנו בצער. לא משנה כרגע למה. אנחנו עכשיו בצער. אנחנו בצער מאוד גדול. אז לכאורה, איך מתמודדים עם זה? את צריך לדעת פה כלל מאוד גדול. בהתחלה אנחנו לומדים את היסוד הזה בשכל. בהתחלה אנחנו לומדים את היסוד הזה בשכל. זה לוקח רבע שעה 20 דקות. אחר כך 70 שנה, וידעת היום והשיבות אל לבבך. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. באמת, אתה צודק, זה לא קל להרגיש בלב את האהבה ואת השמחה, אבל זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, העבודה הזאת. אז נכון שזה עכשיו קשה, אבל עצם העובדה שאדם משתדל, עצם העובדה שאדם מתאמץ, זה עצמו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אוקיי. השאלה נכונה, ויש על זה תשובות. השאלה נכונה, יש על זה תשובות. אבל פשוט אני לא רוצה להיכנס לזה, למרות שאתה שואל שאלה נכונה קשורה לעניין שלנו. היא קשורה. יש לזה למעשה כמה תשובות. אני לא רוצה כרגע להיכנס, כי זה עוד אפיק, עוד דרך. אבל הוא אמר תשובה אחת, שזה הרבה פעמים לא מצד, לא מצד מצדנו, אלא מצד כבוד המת. זה דבר אחד. דבר שני, יש בזה עוד סיבות. דבר נוסף, אף על פי שאדם יודע בשכלו שהכל לטובה, כדי להשיב את זה ללב, כדי לרכך את זה בלב, יש הלכות שעוזרות לנו לעבור את זמן הריכוך שבלב. לכן אנחנו צריכים 7, 30 וכן הלאה. זה הדבר. אז בכל אופן, אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו, רציתם לשאול משהו? השאלה שלך זה למעשה עמוק עמוק, עמוק מאוד השאלה שלך. מה זה אחד היסודות שכמה מהצדיקים בדורות האחרונים גילו לנו את זה? רבנו דיבר על זה, רבי נתן, רבי צדוק, הכהן מלובלין, ועוד כמה צדיקים שדיברו על הנקודה הזאת. והם אומרים לנו, באמת באמת, כשאדם טועה, מעת השם יצא הדבר וזה לטובה. אז לכאורה, אם כך, אם מעת השם זה יצא, והכל לטובה, אז למה אני צריך לעשות תשובה? אז אנחנו, יש בזה כמה תשובות. דבר ראשון, יש הלכה. בשבת צריך לשמור שבת. כשעושים טעות צריך לעשות תשובה. זו הלכה. גם אם אנחנו לא מבינים למה, אנחנו צריכים לעשות תשובה. אדם עכשיו, כנניח, כעס במקום שלא צריך לכעוס. או עשה איזה משהו אחר שהוא לא בסדר, והוא מרגיש בליבו שזה לא בסדר, תדע לך, באמת, מה שזה קרה, באמת, מעת השם והכל לטובה. כן, זה נכון. אתה יכול גם לרקוד אחרי זה, אין שום בעיה. אבל יעבור קצת זמן, תהיה בישהו בדעת, תדע לך, אתה גם צריך להתחרט שזה קרה. למה צריך להתחרט? כי זה הלכה. אז להסביר את זה, איך זה יכול להיות, אם זה מעת השם והכל לטובה, אז למה אני צריך לעשות תשובה כדי להסביר את זה, זה סוד משיח בן דוד. זה דבר באמת מאוד עמוק, אפשר לעשות את זה, זה לא כרגע הזמן. יש הסבר לדבר הזה, זה רק כדי להסביר את זה צריך שיעור שלם בפני עצמו, להסביר את הנקודה הזאת. אני אמרתי, תראה, הנושא הזה זה עמוק עמוק מאוד מאוד מאוד. זה הסוד של הגאולה. הסוד של הגאולה זה להסביר איך זה יכול להיות שמצד אחד עשינו טעות, אנחנו צריכים להיות בשמחה ולקבל את זה לטובה, ולא ליפול בדעתנו בכלל, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שעשיתי טעות, יעבור כמה זמן, תהיה קצת יותר בישוב הדעת, תעשה תשובה על זה שעשית טעות. איך זה מסתדר ביחד? זה הסוד של הגאולה. רבנו אומר, בחיים מוהר"ן, רבנו אומר, אפילו הייתי עובר על כל התורה כולה, לא הייתי נופל בדעתי, הייתי ממשיך בשמחה כרגיל, היה עובר קצת זמן, הייתי עושה תשובה. זה, וזה, אני אומר, אני בכוונה לא רוצה להגיד את התשובה של זה, כי כדי להיכנס לתשובה של זה, צריך יישוב הדעת גדול מאוד, וזה שיעור שלם בפני עצמו. זה את הדבר הזה. דרך אגב, אני רוצה להגיד, מחילה, שנייה, עוד רגע. רוצה להגיד דבר מעניין. אני לא אסביר כרגע את התשובה, אני רק אגיד את הכיוון הכללי של התשובה. כתוב שלעם ישראל יש שני משיחים. אחד משיח בן יוסף, אחד משיח בן דוד. ויש פה שאלה גדולה, למה צריך שיש שני משיחים? למה, מה הבעיה שיהיה משיח אחד? אבל כל משיח הוא מלכות והנהגה שלמה בפני עצמה בתיקון העולם. משיח בן יוסף זה סדר ותיקון והנהגת העולם ומשיח בן דוד. לפני הגאולה נעשה איחוד ובירור בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. וזה דרך אגב קשור לפרשת השבוע. והיגש יהודה אל יוסף. יהודה משיח בן דוד, בחינת יוסף משיח בן יוסף. בחינת משיח בן יוסף. לכן כתוב במדרש ובזוהר, והנה נועדו המלכים יחדיו. והיגש יהודה אל יוסף, על זה כתוב, והנה המלכים נועדו יחדיו. איזה מלכים? מלך משיח בן יוסף, מלך משיח בן דוד. נועדו יחדיו. וישוב, וכמה טובות קוראים לעולם כשהם מתוועדים ביחד. כי הפגישה שלהם זה הגאולה. זה הבירור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז התשובה להסביר, להבין בעומק את השאלה ששאלת, זה להבין את הסוד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. אבל מה שמעניין זה, שאמרנו קודם, שנחום איש גמזו הוא סוד משיח בן דוד. כמו שאמרנו את הגימטריה, רמז לגימטריה, וגם זה העבודה שלו. הגמרא במקום אחר, במסכת חגיגה מספרת, שמי היה תלמידו המובהק של נחום איש גמזו? רבי עקיבא. אומרת הגמרא, רבי עקיבא אמר, 22 שנה למדתי תורה אצל נחום איש גמזו. ככה הגמרא מספרת במסכת חגיגה. מי זה היה רבי עקיבא? אומר רבנו ארי, סוד משיח בן יוסף. נחום איש גמזו, רבו של רבי עקיבא, הוא בחינת משיח בן דוד, ורבי עקיבא בעצמו הוא בחינת משיח בן יוסף. שתי הצדיקים האלה הם הסוד של שתי המשיחים. הוא היה יכול לקבל את זה באותו רגע. אבל כשהוא ראה שהוא לא הגיע לזה, אז מה הוא עשה? ביקש להיות הבטלר בלי הבטלר העיוור, אז הוא זכה. אז הוא זכה להגיע לזה. מה? כן, כן, יכול להיות. זה משתלשל. זה נכון. אני אומר, מה שאתה, הכיוון... בדיוק. וזה סוד הגאולה. האחדות ביניהם... כן, נכון. אבל כדי להבין מה הכוונה, מה עומק הדבר, זה, שוב פעם, זה התשובה לשאלה, למה אנחנו צריכים לקבל שהכל לטובה, ואחר כך לעשות תשובה. כי זה לא מובן, זה באמת לא מובן. אבל זה הכל אותו מהלך, להבין את עניין שתי המשיכים. אמר, בלי נדר, נקווה שנעשה איזה שיעור שלם בפני עצמו. כן, כן, כן. אסור לקלל את עצמו. מי קילל? איפה? לא, זה לא כללה, זה לא כללה, פה זה לא כללה. אלא הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא לא קילל את עצמו, אלא הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, תעשה אותי כך, תעשה אותי כך, תעשה אותי כך. זה נראה בעינינו ככללה, אתה יודע איך הוא ראה? אוקיי, עכשיו שים למה שהגמרא מספרת. כשראו אותו תלמידיו בכך, מה הם אמרו לו? אוי לנו שראינו אותך בכך, נכון? מה זה? למה הם אמרו את זה? כי איך הם ראו את זה? בעיניים שלהם איך הם ראו את זה? ככללה. רגע, שנייה. הם ראו את זה, הם אמרו לו, אוי לנו שראינו לך בכך. איך הם ראו את זה? ככללה, נכון? כמו שאתה אומר. מה הוא אמר להם? אוי לי אם לא הייתם רואים בכך. איך הוא ראה את זה? בתור ברכה. אתה צודק. לפי הראייה שלנו זה כללה. הוא ראה את זה כברכה. אם אדם רואה את זה כך, כן, אם אדם רואה, נכון, אתה צודק, אם אדם רואה את זה כך, מותר לו. כן, מותר לאדם. אם אדם במדרגה כזאת, שהוא יכול לקבל איסורים באהבה, מותר לו לבקש על עצמו. רק זה לא שייך לנו. אני אומר שוב פעם, זה לא שייך לנו, אבל בתקופתם זה היה שייך. עכשיו נראה עוד קטע. כי למעשה ראינו רק קטע אחד מתוך שלושה קטעים. את הסיפור, איך הוא נהיה כזה. אחר כך הגמרא מספרת שרצו לשלוח דורון. דורון, הכוונה כמובן מתנה. לבית הקיסר. ואמרו, מי ילך? שלחו את נחום גמזו עם שקית, שק מלא, אבנים טובות ומרגליות, וכל הסיפור שראינו קודם, גנבו, הפך להיות אפר, וכן הלאה, אליהו הנביא בא והציל אותו. אמרנו קודם, בהתחלה אמרנו, שאנחנו צריכים לדעת שכל אחד מהסיפורים של הגמרא, יש לו סודות ועמקות גדולה מאוד. ואחד מגדולי הצדיקים, בדור הקודם, רבי אורן מירטה, התולדות אהרן אומר, שאם אדם חושב שיש מילה אחת מיותרת בגמרא, זה כפירה. אין כזה דבר, זה הכל עמקות גדולה. אז הוא אומר, מה עומק הדבר? מי זה הבית קיסר שרצו ישראל לשלוח איזה צדיק שיביא לשם מתנות? בית קיסר, יש סיפור בספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שנקרא מעשה ממלך וקיסר. ושם רבנו מספר סיפור שלם על הקיסר ועל המלך. קיסר, בסיפורי מעשיות, זה כמו האגדתות של הגמרא. כל מילה מרמזת על עניינים רוחניים גבוהים. והרבה פעמים יש לנו כל מיני דרכים לראות ולהבין מה העניין הרוחני שנרמז בסיפורי מעשיות או בגמרא. סוד הקיסר זה נרמז בגימטריה של המילה קיסר. קיסר, אם נעשה את החשבון, זה 370. קוף וריש שיש בתוך המילה קיסר זה 300, יוד וסמר זה 70, 370. יש מושג בקבלה שנקרא שין עין, שין עין זה 370, שין עין נהורין, שין עין אורות. מה הכוונה הדברים? אנחנו יודעים מתורת הסוד, מתורת הקבלה, שיש כל מיני מדרגות ועולמות רוחניים שמשפיעים השפעות לעולמנו, אל המציאות שלנו. אחד המקומות זה נקרא סוד הכתר העליון, או גם סוד הזקן. שרבי שמעון בר יוחאי, לפני פטירתו, במה שנקרא הידרזותה, לפני פטירתו, רק ביום פטירתו הוא יכל לגלות את סוד הזקן העליון. לפני זה לא היה לו רשות לגלות את זה. מדוע? כי זה המשכה של רחמים וחסדים מאוד מאוד גדולה. כל הצדיקים תמיד היו רוצים להמשיך איזשהו תיקון והשפעה על עם ישראל מהמקום הזה. מדוע? כשמתגלים הרחמים של סוד הכתר העליון שנקרא שין עין נאורין, על ידי זה יש רחמים וחסדים גדולים מתגלים ושפע גדול מאוד מתגלה על עם ישראל. כשיש דינים חס ושלום על עם ישראל, יש צרות, יש איסורים, יש מלחמות, תמיד הצדיקים פועל, מנסים לפעול להמשיך רחמים מהמקום הזה שנקרא סוד הכתר העליון, השין עין נאורין. והסיבה היא שברגע שהם פועלים במקום הזה ויש דרכים, צדיקים יודעים איך לפעול את זה. אז ברגע שממשיכים רחמים מהמקום הזה, מיד מתמתקים הדינים מעל עם ישראל. וזה מה שהגמרא מספרת. הגמרא אומרת, יום אחד רצו ישראל לשלוח דורון לבית קיסר. מה זה בית קיסר? למקום שאלו ישראל, הצדיקים והחכמים באותו הדור, שאלו איך ממשיכים רחמים ממקום כזה גבוה, שנקרא סוד הכתר העליון, שימתיק את הדינים מעל עם ישראל, כי זה היה אחרי חורבן בית המקדש, כל המעשה הזה. וראו שצריך להמתיק את הדינים. אמרו, נשלח את הצדיק שבדור, נחום איש גמזו שהוא מולמד בניסים. נשלח אותו שהוא היה שליח ציבור, שהוא היה הצדיק שמתקן, ממשיך רחמים משם. אמרו, שיעלה עם שק מלא באבנים טובות ומרגליות. מה זה אבנים טובות ומרגליות? זה המצוות והזכויות של עם ישראל. שיעלה, כשהוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו ממקום כזה גבוה, שהצדיק יאסוף את כל המצוות, יעורר את כל הזכות של המצוות והמעשים טובים שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. נחום איש גמזו קיבל על עצמו, והלך לפעול את הרחמים עם השק מלא מצוות ומעשים טובים. באו הגנבים שגנבו את זה בלילה, מילאו את זה אפר. מי זה הגנבים האלה? הגנבים האלה זה היצר הזה, הסמך מם בעצמו. איך הוא יכול לגנוב את זה? איך הוא יכול לגנוב לנו את המצוות, לצדיק את המצוות ואת המעשים הטובים? וכיוון שהוא אומר, יש לי חלק בזה. מה החלק שלך בזה? שבכל מעשה טוב ומצווה לא כיוונו לשם שמיים. כל אחד היה לו את האינטרס שלו. למה הוא כיוון את זה? שהוא כיוון את זה ללא שם שמיים. הוא הכניס אורחים כדי שיגידו בשכונה, אשרי זה, אשרי האיש הזה, אשרי אמא של, של... רובן מכניס אורחים. אז הוא, הרבה פעמים הוא באמת, הוא רוצה לעשות מעשים טובים, הוא רוצה לעשות חסד, אבל בדרך אגב הוא רוצה שיגידו אשרי יולדתו של רובן, שילדה כזה מכניס אורחים גדול. אז זה כל מיני בחינות של נגיעות ופניות שיש לנו. בגלל שיש לנו פניות ונגיעות, היצרה גונב לנו, הוא גונב את המצוות שלנו, שאנחנו לא יכולים להגיע למקום כל כך גבוה, שזה נקרא סוד הקיסר, סוד השין עין נאורין. לכן גנבו מנחומיש גמזו את המצוות ואת המעשים טובים שלנו. אומרת הגמרא, נחומיש גמזו לא התפעל. הוא גם יודע את הסודות האלה. מיד, אומרת הגמרא, מילו את זה באפר. מה זה אפר? ונפשי כאפר לכל תהיה. זה סוד מידת הענבה. כי ברגע שאדם זוכה למידת הענבה, למידת ההתבטלות, שתכף נראה מה זה מידת הענבה, מה זה מידת ההתבטלות, גם אם גונבים את כל המצוות, צריך לדעת כלל גדול. ברגע שאדם זוכה לענבה, הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל הניסים שבעולם. אם אדם רוצה להמשיך רחמים וחסדים עלינו, על כלל ישראל, איך אדם זוכה, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, על ידי מידת הענבה. כל התיקונים הכי גדולים וכל ההמתקות, יותר מכל המצוות, יותר מכל המעשים טובים, זה מידת הענבה. זה הסוד שמילאו את השק של נחומיש גמזו באפר, ועל ידי זה נעשו כל הניסים. מדוע מידת הענבה היא מידה כל כך גדולה, שאומר רבנו, לא שיבחה התורה את משה רבנו אלא בדבר אחד. משה רבנו מן הסתם היה לו הרבה מידות טובות, הרבה תכונות מאוד מיוחדות וגדולות, והתורה מציינת, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אומר רבנו, למה משה רבנו יכל לתת לעם ישראל תורה לכל הדורות? בזכות הענבה שלו. הענבה, מהי מידת הענבה? מה זה נקרא, כשאנחנו אומרים ענבה, מה זה נקרא מידת הענבה? מישהו שהולך ככה עם הראש למטה ומתבר בשקט, רבנו אומר, לא בהכרח, יכול להיות שזה דמיון, זה לא ענבה. רבנו אומר, ענבה זה משהו אחר לגמרי. מידת הענבה זה שהאדם מכיר שכל ההצלחות שלו והכישרונות שלו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו צריכים, תמיד צריכים לדעת. שברגע שאדם, אדם חכם, אדם גיבור, אדם מוצלח, ברוך השם, אדרבה, כולנו רוצים להיות מוצלחים וכישרוניים וחכמים, זה לא דבר רע, זה לא דבר שלילי. אדרבה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, חננו מתחה חוכמה, בינה ודעת, תן לנו כישרונות והצלחות, זה דבר טוב. אלא צריך לדעת שאת כל מה שיש לנו, הצלחות וכישרונות, אנחנו צריכים להכיר ולהשיג שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יודע מה שהוא קיבל, הכישרון וההצלחה שהוא קיבל, זה ברכה שזה נשאר אצלו, אדרבה. זה רק מבחינת מוסיף והולך, זה נשאר אצלו מבחינת ברכה. ברגע שאדם מרגיש, כוחי ועוצם ידו עשו לי את החיל הזה. מה הכוונה? מה זה כוחי ועוצם ידו? ידי. אז לפני כמה זמן סיפר לי מישהו שהוא ברוך השם קצת משתדל במידת הענבה. אז באמת היצר הרע הכי הרמומי זה הגאווה. אז הוא סיפר לי שהוא לומד בישיבה, יום אחד היה קושייה בישיבה, והוא אמר לחברותה שלו את התירוץ על הקושייה. כמעט אף אחד לא ידע את התירוץ, אבל הוא אמר לחברותה שלו. הוא אמר לחברותה שלו, תראה, אני מעדיף שלא תגיד שאני אמרתי את התירוץ הזה. הוא רוצה לעבוד על מידת הענבה. הוא מספר לי, אותו אחד ספר לי, שאמרתי לו שאני מעדיף, אמרתי את זה כזה, במין טון כזה שאני נותן לו גם את האפשרות. אם הוא דווקא כן רוצה להגיד, אז הוא יכול להגיד. למה? כי אחרי הכל אולי צריך לזכות את הישיבה, שידעו איזה חכם גדול לומד פה בישיבה הזאת. יכול להיות שאם אני לא אגיד, אני מפסיד בעצם את כל הישיבה. לא ידעו בעצם מי אני. אז זה צריך לדעת. היצר הרע כל הזמן רוצה להכניס בנו, שהכישרונות, היכולות שלנו, זה שלנו. מה העבודה שלנו כל ימי חיינו? זה נקרא סוד הענבה. לדעת, הכישרונות, היכולות, ההצלחות, מה שאני מצליח, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. באמת, איך זוכים לזה? איך אדם יכול לזכות לזה? אז היום אנחנו ביקשתי קצת מאוחר, נגיד את זה בקצרה, אבל צריך, בעזרת השם, להאריך בזה. דבר ראשון, עצה ראשונה, כל ה... כל הברכה בחייו של האדם נמשכת כפי הענווה שלו. לפני חודש זכיתי להיות קצת, ללמוד קצת עם הרב ברלנד, אז הוא אמר לי, אז היה, הוא בעצמו עבר איזה, עובר איזה צמצום, איזה צער, ולא פשוט, אז הוא אמר לי, אתה יודע למה אני עובר את כל זה? רק שאני אזכה לענווה ושפלות. אמרתי, אוי ואבוי, אם הוא צריך עוד לעבור תיקונים ושזכות לענווה ושפלות, מה אנחנו צריכים לעבור? אז יש, לזכות לענווה ושפלות, יש שתי עצות. מכיוון שצריך לדעת, כל הברכה וההצלחה של האדם זה כפי הענווה שלו. אז זה מה שהוא אמר. אמר לי, זה כל עשיית הדשמיה. אז אמר, אז כתוב בספרים שתי נקודות שמאוד מאוד עוזרות לדבר הזה, ושתי הנקודות האלה באמת צריך להעריך בהם ולהסביר אותם, אבל אין לנו את הזמן היום, בלי נדר. נזכה להמשיך להגיד את זה, לדבר על זה קצת יותר מאוחר. דבר ראשון זה קודם כל, בצורה הפשוטה ביותר, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לא להיכשל ממידת הגאווה. פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. והדבר השני זה להשתדל מאוד לראות כל יהודי בעין טובה. לא להקפיד. אתה רואה, בן אדם עשה איזה טעות, או שהוא מתנהג לא בסדר, תחפש את הנקודת זכות על אותו אדם. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה, שאחת העבודות והדרכים הכי גדולות וגבוהות בקדושה זה, שאנחנו משתדלים להסתכל על אדם אחר בעין טובה. ברגע שיהודי נמצא בקדושה ומקיים את רצון השם, טבעו של הגוי להתבטל לעם ישראל, להתבטל ליהודי. לכן הערבים, ברגע שהם רואים, עד היום דרך אגב, ואני מכיר אישית, ברגע שערבי רואה אדם שבא מצד הקדושה, הוא יתבטל אליו. הוא לא יעז לעשות לו שום דבר. אלא אם כן כבר יתאבר בו איזה שד, והוא כבר לא ערבי, הוא כבר שד, יש כזה דבר. לכן השהידים זה מלשון שדים. זה כבר לא בני אדם. אבל אם הוא בן אדם, אם הוא ערבי, זה נכון. אני אישית מכיר כמה ערבים שברגע שהם רואים קדושה, הם מתבטלים אל הקדושה הזאת. הם מכבדים אותה והם לא יעזו לעשות שום דבר. וברגע שהם רואים את עם ישראל בעצמו עוזב את הדעת, מזה הם מקבלים את כל המלחמה כנגדנו. ודרך אגב, לפני שנתיים, שלוש שנים, אחד מהמשגיחים בירושלים, מהמשגיחים בישיבה, הוציא ספר, הרבה התחזקו, תירת שמיים וזה. בתחילת הספר הוא מביא, זה מאוד מפתיע, אבל הוא מביא שניים, קצת יותר משני עמודים מספר של השייח יסין, זה שהקים את החמאס. עכשיו אני הגיע אליי הספר הזה של אותו משגיח, כשראיתי את זה, אם לא הייתי רואה למעלה שכתוב שזה העמודים הראשונים של השייח יסין, הייתי בטוח שאחד הרבנים מירושלים כתב את זה. וככה הוא מתחיל את הספר שלו, השייח יסין. הוא אומר, ומה הסיבה? הוא אומר את זה, מה הסיבה שעם ישראל במשך כל הדורות סובל צער ואיסורים והריגות שונות ומשונות? מכיוון שהאל הנכבד והמרומם בחר בעם ישראל להיות מגלי תורתו ומוסריו, כלומר את המוסר שלו בעולם, והם כופרים בטובתו שהוא בחר בהם, ועל כן הם סובלים את כל האיסורים האלה. זה כמו אחד הרבנים מהכותל המערבי, הוא כותב השייח יסין. אז זה לחזק את הנקודה הזאת. דרך אגב, כשהתחילה האינתיפאדה, השייח יסין אסר על החמאס להשתתף באינתיפאדה. שש שנים הייתה אינתיפאדה, והחמאס לא השתתפו בה. אחרי שש שנים, בא השייח יסין לאנשים שלו ואמר להם ככה, התרבתה הכפירה והפריצות בעם ישראל, יש לנו, מותר לנו משמיים להילחם איתם. לכן הם האויבים הכי חזקים שלנו, כי הם באו מהנקודה הזאת. לכן יעקב אבינו אומר לפני פטירתו, ידוע שבעזרת השם נגיע לזה בפרשת... אז יעקב אבינו, שהוא ברך את השבטים, שיעקב אבינו ברך את השבטים, אז חז"ל אומרים שזה כל סודות הגאולה יש בברכת השבטים. לכן הוא אמר, יקבצו ושימו את אשר יקרא לכם באחרית הימים. אז יש בזה צודות הגאולה. צריך רק לי לדעת איך לקרוא וללמוד את זה. אז אחד הדברים שהוא אמר, שמעון לוי, מה אמר להם? כלי חמאס מחורותיהם. הוא ניבא כבר על החמאס. על הכלים שהחמאס יזרקו עלינו. קסאמים וכן הלאה. בסדר, אנחנו לא, 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 איזה, לא, לא להיכנס יותר מדי לעומק, אנחנו לא מתפלפלים יותר לא, 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 באבייה ורובת תתפלפל, לא בשייח יאסין תתפלפל, אנחנו רק הבאנו אותו כדוגמה, רק הבאנו אותו כדוגמה. לא, לא, לא לקחת את זה יותר מדי לעומק הדברים, רק רק הייתה דוגמה באלמה, רק דוגמה באלמה. מה? חדר, כן, כן. לא, זה לא נקודה כל כך משמעותית, זה רק הזכרנו בדרך אגב. על כל פנים, על כל פנים, הנקודה שמה שראינו פה, זה מידה, שהמידה הגדולה ביותר, הבן אומר בליקוטי מוהר"ן, זה כתוב הרבה ספרים, זה לזכות למידת הענווה. זה כל הברכות וכל ההצלחות של האדם, זה לפי זה. ואמרנו, איך זוכים לזה? דבר ראשון, אדם צריך לבקש על זה. פשוט להגיד לקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לא להיכשל בגאווה, תזכה אותי לזכות למידת הענווה. ואמרנו, עצה נוספת, שצריך להעריך בה, ואני רק אומר את זה בתור כותרת, זה שאדם צריך להסתכל בעין טובה על כל יהודי. זה לא בא, למה אני דווקא מדגיש יהודים? גויים זה עניין אחר. לא אמרתי שצריך להסתכל בעין רעה על גויים. אלא העבודה שלנו היא קודם כל, ההתחלה שלה זה ללמד זכות על כל יהודי, לראות את הנקודה הטובה שיש בכל אדם. וזו עבודה מאוד גדולה, ואם ירצה השם, בעזרת השם נמשיך בעניין הזה.